טוב, שלום לכולם. בעזרת השם נלמד לרפואת רחל בת מילה מנדל, בעיצומו של היום גם לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת כל חיילי מערכות ישראל וכל מה שאנחנו מזכירים היום. זה מצלמים מקורות, תכף תראה מה נתחיל במעט זמן שיש. יום מבהיל, יום גדול. גבאי שולח, אם אפשר להעביר שיעור על יום הזיכרון. לא, איך אפשר להעביר שיעור ביום כזה? זה גם יום שאני לא יודע אם הדיבור מסוגל באמת לגעת בדברים. אבל אני חושב שהיום אין לנו ברירה. בכל שנה צריך להתרומם, אני לא יודע מי ראוי. אני לא יודע מי ראוי. אבל יש זילות כל כך גדולה היום במושגים ובקדושה של הימים האלה, ויש שימוש כל כך נמוך ומשפיל, כמו שאתם מכירים, חזרתם בין הזמנים. אתם יודעים מה קורה בחוץ, ואני חושב שאם אנחנו לא מבארים, אז אנחנו מושפלים, בלי לשים לב. זה גורר אותנו למטה, והשיח נהיה ברמה שלא מאפשרת בכלל להיפגש עם המגמה של הימים האלה, שהם נוצרו גם באופן טבעי. זה פלא, לא כל כך ברור איך אנחנו, זה לא סדרי חזל רגילים, איך שהם נוצרו. יום הזיכרון, מי קבע? איך קבע? שמעתי שהרב גורן פשוט החליט, נכנס לתוך, השתמש בדרגה, נכנס לתוך גלי צהל, התיישב על המיקרופון, אמר, זאת, סידר והגדיר. וזה התחיל. אנחנו יודעים שהדברים לא נקבעים סתם, ובכל זאת יש מה להתבונן בימים האלה, ולא סתם זה יום הזיכרון ובצמידות ליום העצמאות. אז חשבתי להתבונן בעיקר על המבט, איך ניגשים בכלל לימים האלה. אולי אפילו נגדיר, מתוך שאתה שומע עליו, אז אולי קצת נתחיל כל אחד אחרי זה, לערער ולחשוב ולהעמיק אולי גם מה הן. השימוש שעושים היום ביום הזיכרון, יש משפטים כאלה גם, משפחות השקולות, משפחות השקולות מעל הכל. אנחנו יודעים שיום הזיכרון הוא מורכב. יש כאלה שמקדישים בעיקר את המסירות נפש, ונדבר על זה קצת. אבל אנחנו יודעים שהיום הזה הוא כולל הרבה הרבה מעבר ליחידים, בעלי גבורה, שמסרו את נפשם בעוז על כלל ישראל. אז חשבתי אולי להתחיל מהתורה. יש בזה מימד מסוים, אני לא אכנס יותר מדי לרבדים ההלכתיים שזה, יש לזה הרבה נחקמינות, אבל זה הבסיס להכל. ואני חושב שכשבאים ליום הזה צריך לדעת שזה יום קדוש, גדול, עם הרבה מאוד רוממות של חיים, ולא של שכול, רק. לפעמים, כדי להיפגש עם החי, אתה צריך להתבונן בדברים מבפנים. לא יעריך בזה גם, אבל אנחנו אומרים בתפילה ותחזנה עינינו, ושובך לציון ברחמים, יש לזה כמה ממדים. בתפילה באופן כללי אנחנו פוגשים את זה בעוד מקומות, אבל ותחזנה עינינו, הפשט הפשוט, בשובך לציון ברחמים. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישיב שכינתו לציון, המחזיר שכינתו לציון, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישוב. אז מי שמתבונן באמת, אז יש פה שני דברים, יש את בשובך, שהקדוש ברוך הוא חוזר, ברחמים, ויש את השכינה. כשהשכינה חוזרת, ככה מבארים רבותינו, זה לא אותו דבר. פשוט ביטויים דומים, יש הבדל. השכינה חוזרת זה שעם ישראל חוזר לארץ. ואנחנו מתפללים לא רק שנחזור טכנית, אלא גם שנראה, וזה שני דברים. יש את השיבה עצמה, אבל יש את היכולת לראות ותחזנה. החיזיון הגדול הזה, חיזיון בכלל זה מושג שזה לא לראות, רק. זה לראות מתוך מבט אחר. זה לראות עין בעין. התורה אומרת בספר ויקרא, ספר תורת כהנים, בתוך העבודה הפנימית הזאת מוזכרים כמה גדרים. וגם פה על דרך השלילה, לא הולך בכל הפסוק, אבל זה פתיח טוב לכל הדברים, הגיעו הדפים, ברוך השם. גם וגם. וגם מצולם. תודה רבה. התורה אומרת, וידבר השם אל משה לאמור בפרק חי, בפרשת אחרי מות, שאנחנו ניגשים אליה, שהיא לא במקרה, כנראה בימים האלה, כל סדר רצף הפרשיות, אולי נזכיר את זה גם ביחס לזה. התורה אומרת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. וכל דבר פה כמובן יש מה להעריך, אבל רואים שזה לא מאיפה באתם ולא לאיפה אתם הולכים. יש פה מדרגה אחרת, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, פעם שנייה. הוא מסיים, פסוק ה', ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. ויש הרבה עריכות, מה וחי בהם, ומזה נלמדו גם קדושת החיים, כמו שאוהבים להזכיר, וזה ודאי נכון, ויש גם מדרגה שנלמד מזה מצוות קידוש השם ברמב״ם, על ג' עבירות, ומזה גם נלמדת מדרגה שהיא קשורה באמת למדרגה אחרת לגמרי, שרואים פה בהקשר שהיא באמת לא מתייחסת רק לפורמט ההלכתי, וכולם כלולים בתוך אותו וחי בהם. שזה קשור באמת למערכות ישראל, של שיבת ציון, של ותחזנה עינינו. מי שלא רואה עין בעין, אז הוא נשאר עם הווחי בהם הראשון. מי שרואה גם שיש פה איזה מהלך כללי, אז אולי הוא גם באופן פרטי יכול למסור את הנפש על קידוש השם. אבל היום הזה הוא יום הזיכרון. היום הזיכרון הזה הוא לא רק מזכיר לנו את מה שהיה, והוא גם לא רק מזכיר לנו את מה שלא חי, אלא יש פה וחי בהם. חשבתי אולי, לא ראיתי איזה פרשנים, רש"י מביא פה, בניגוד לאולי למה שאנחנו רגילים, רש"י על הפשט, רטרה מביא, וחי בהם לעולם הבא, שאם תאמר בעולם הזה, הלא סופו הוא מת. אנחנו רגילים לראות וחי בהם, הפשט הפשוט, מה שאנחנו רגילים מההלכה ובגמרות, שכל מצוות שבתורה, שאומר לו, שגוי תופס יהודי בגלות, ואומר לו, יעבור או יארג, יעבור ואל יארג, מדין וחי בהם. למה את ג' עבירות ולהם יש מה להאריך, בגזרת הכתוב ובסברה וכו'. אבל אני חושב שיש פה מדרגה אחרת, אולי אפשר לקרוא להם, לפי כל ההקשר לפני זה, מי חי בהם? אולי מראה שאפשר גם להבין מזה, מי חי בהם? תשרוד, זה מה שכתוב פה, אל תמות. פירה שזה בכלל הסוגיה, אנחנו מדברים פה על עולם הבא. עולם הבא לכאורה, לא קשור למושג חיים כאלה. אני חושב שלעולם הבא הכוונה, וחי בהם בעולם הבא, הוא חי בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא חי בהם. השכינה חיה בהם. לא האדם רק שורד. הוא שומר את המצוות בכל מחיר. לא, החיים מעל הכל. כמו שבטעות אומרים היום. או אולי לא בטעות. שאלה מה אתה מתכוון לחיים. אם זה חיים לפי המבט האלוקי, חיים שלמים, חיים ארוכים, חיים של עולם הבא, לא הכוונה רק בעולם הבא, אנחנו לא מבינים כל כך במושגים האלה, אלא לחיות את העולם שהולך ובא בתוך העולם הזה, וזה מוליד באדם מדרגה של מחויבות למצוות, מחויבות לשמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. אני חושב היום, גם מתוך ותחזנה עינינו, ברוך השם שאנחנו זוכים, כי מה לראות, עין בעין, אנחנו יודעים שהימים האלה, שמעתי הסבר מהרב טאו על יום העצמאות, למה הרב ציודה לא אומר חג שמח? מה יותר מתאים? שמח, אולי לא חג, אז הוא אומר לו, זה חג, אבל זה קצת כמו יום הזיכרון. ביום הזיכרון אף אחד לא אומר חג שמח. אבל הרב טאו לא דיבר על יום הזיכרון שלנו היום, הוא דיבר על יום הזיכרון של ראש השנה. בראש השנה גם יש ודאי מדרגה של חג שמח, אבל לא אומרים חג שמח, כי זה לא רק חג שמח, יש פה משהו אחר. כשאדם עומד מול המציאות הזאת, אז זה לא מאפשר לו להישאר ברובד הפרטי. זה לא יכול להיות עכשיו רק המבט האישי. שמח זה, אני חושב, מדרגה פרטית. יש חג שהוא מרים את כולם להיות רואים את השמחה הזאת. יום טוב. אבל יש אפשרות להתבונן על השמחה המדרגה אחרת לגמרי. אני חושב שיום הזיכרון שאנחנו היום מתבוננים בו קצת, יום שהוא מאוד 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 צבוע ברגש, והוא מאוד 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 מוכוון כלפי מקרים פרטיים, כי קשה מאוד להתבונן בדבר הזה, ואולי כדי לראות את זה צריך לראות, לא יודע אם נספיק עכשיו, אבל כל המהלך הכללי של לידת אומה עד להורדת התורה להופעת השכינה בארץ, ותחזנה עינינו בעזרת השם. זה מהלך שלם של הימים שאנחנו נמצאים בהם בספירה, מפסח עד שבועות, דרך יום השואה, בניסן, עם כל השאלות והמורכבויות שבדבר הזה, אני חושב שזה קשור גם לדבר הזה, שאל אותי שימון פה במשרד, הוא אומר באמת איך מבחינה הלכתית זה מסתדר עם ההספדים, אני לא אכנס לעכשיו, אני חושב שמה שאנחנו אומרים פה זה נכון גם ביום השואה, והגבורה. זה לא יום שבו נזכרים ביחידים. זה לא יום של הקרובים, וזה לא יום של המשפחות השכולות. זה ימים פרטיים. זה נכון שזה גם, כולנו פה גם אנשים פרטיים. אבל יש פה יום כללי. והיום הכללי הוא בהגדרה יום שמח. הוא לא יום שמח, הכוונה אישי, משמח, חיוכים. זה יום מאוד מאוד קשה, מאוד עמוק. יש כאלה נוסעים להרצל, יש כאלה נוסעים כל אחד לפי עניינו, יש כאלה במשפחה. יש כאלה אין להם במשפחה איזה משהו קונקרטי. כמעט כל מי שאני מכיר בצבא זה... לא משנה איפה שירת. יש לו יותר מדי מעגלים שהוא צריך כל שנה להתלבט איך נוסעים. זה לא פשוט. וכשניגשים ליום כזה, זה מאוד מודגש. הפער, החוסר. מים וחי בהם? הרי זה מקור הכל. מה מתגלה? איזה חיים התגלו ביום הזה? וכשניגשים למבט הזה, חשבתי להתחיל אולי עם המושג הכללי, שיום הזיכרון זה יום שאם אתה לא מתבונן עליו הרובד הכללי שלו, אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לכל מיני צדדים שיש לנו היום, איך מתייחסים, לעוד סוגיות. ברגע שהמבט הוא פרטי, אז זה מטשטש את היכולת בכלל לגשת לדבר הזה. אני יכול להגיד לכם, אני באופן אישי כל שנה מתלבט, אם לנסוע או לא לנסוע. בדרך כלל מה שמכריע את זה זה שני הדברים. אחד, שלימוד תורה קודם, בקביעות. אני חושב שזה בהמון מובנים נכון, זה אישי. אבל הדבר השני, זה לא מחץ לי את הכף, שלי באופן אישי מאוד מאוד קשה ללכת ביום כזה, ללכת לעמוד ליד קבר, זה מורכב. כשאדם נמצא בתוך עולם רגשי, הוא לא יכול לחיות. הוא לא יכול להתפתח ולהרים את המבט, זה מאוד מאוד קשה. לא שאי אפשר. אבל אני לא מצליח להחזיק את שתי החשבונות. כשאדם עומד מול מציאות כללית, להתעסק בפרט זה חילול הקודש. אני לא אומר פה למייס, זה כל אחד עם עצמו. כשהעולם הרגשי הוא כל כך תופס מקום, הוא כל כך דומיננטי, הוא משתלט על השיח, אז כמו שאנחנו רואים היום, אז המשפחות השכולות. זה יום של המשפחות השכולות. זה יותר חשוב מהכל. שזה כמובן טעות. יש משהו שהוא יותר גדול, יש משהו שהוא חי בהם. וזה מרים את המשפחות השכולות. וכשאנחנו הולכים, אנחנו לא בניחום אבלים נוסף. אנחנו לא ניגשים עכשיו למשפחות שכואבות כל השנה, ודאי גם ביום הזה, בלי להתעלם מהדבר הזה. ודאי שיש פה עולם שהוא קשור גם לעולם הרגש. אבל מה המקור שלו? כי אם זה קשור לעולם הרגשי, אם זה קשור לכאב, אם זה קשור לשכול, אם זה קשור למוות, אז אנחנו... ברוך השם, מי שלא קשור לדבר הזה באופן אישי, או לאותו נופל, או לאותה משפחה, או באופן אישי, הוא באמת, במעגל הקרוב שלו, לא שייך למושג הזה של משפחת השכול, ברוך השם. אז אנחנו באמת לא יכולים להיות שייכים לדבר הזה, אז אנחנו בחוץ. אז מי אנחנו? אתה לא יכול להיכנס פנימה. זה נפקמינה מאוד גדולה, בהלכות אבלות יש איזה נפקמינות. ביום הראשון, שלושה ימים, בשבעה, כל השנה, לא אומרים שלום, לאבל. כל השנה, לא אומרים לו שלום. וגם בשבעה שבאים, אתה בא לנחם, אתה לא בא מתיישב ומתחיל להסביר לו מה קרה, ולנחם אותו. לא מדברים, לא, אתה לא יכול לדבר, אתה לא איתו. הוא נמצא במדרגה מאוד מאוד עליונה, הוא עכשיו, אבל יש בו איזה נגיעה של מגע אלוקי, של חוסר גדול שמאפשר לו להיות שייך אל המקור, אל החיים בהם. שבהנהגה האלוקית מתגלה דרך סדרי החיים והמוות. אז אם ביום הזה אנחנו נמצאים באותו רובד, אז אנחנו באמת בחוץ. אז יש נטייה היום, בגלל המבט הפרטי, להיכנס בכוח פנימה, להתחבר מבפנים, לבוא ולהיות נוכח גם, ולהיות קרוב, ולהיות, ולהרגיש יחד איתו, אבל אנחנו בחוץ. ואם זה רק ההרגשה הזאת, אז מפספסים משהו. זה גם מאוד מאוד דמיוני, זה לא אמיתי. אתה לא באמת בפנים. ואז ממילא יש פה איזה מדרג של קרבה. אבל אם אנחנו מבינים שהיום הזה זה יום של הזיכרון שלנו, בצד האידיאלי של האומה שמתגלה בדור הזה ודאי, אז כולנו בפנים. זה לא מדרג מי יותר קרוב למת כזה או אחר. מי יותר שייך לפה ומי יותר שייך לשם. כמו שזה לא מדרג ביום הזה, כמו שסידרו, וגם לא היה פשוט, שהיום הזה הוא לא רק למי שמת בקרב, והוא לא רק למי שמת בחזית, וזה מדגיש עוד יותר את הסוגיה הזאת, שזה יום הזיכרון של שיבת ציון, במובן העמוק. כמו שבסרט עם התשובה יום הזיכרון, יש בזה הרבה מה להשיק, אני לא אכנס לזה עכשיו בצפירה, אבל אני חושב שהיכולת להיות דומם, וידום אהרון, כמו שאנחנו יודעים, גם בצפירה שעוד מעט תשמע, היא מאוד מאוד קשורה באמת גם לכל השופר, שבכל השופר, הרב צודה מסביר בראש השנה, שאנחנו פסיביים. השמיעה ממלאת אותנו, ואנחנו מתרוממים ממנה. זה לא משהו שאפשר באופן פרטי להשיג, להבין, ללמוד. אין פה איזה מסר, יש פה מפגש. המפגש הזה הוא מפגש נשמתי, והוא לא קשור רק למדרגה הפרטית. פקמינה בראש השנה, מי יצא, מי לא יצא. המסירות נפש צריכה להתברר במדרגה חדשה לגמרי. מסירות נפש, בדרך כלל אנחנו רגילים עוד פעם להסביר אותה ברובד הפרטי, בבחירה של האדם, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד, וגם השנה, לצערנו, אנחנו רואים את זה יום-יום, רק אתמול, אנחנו רואים גם שיש מלחמה, אבל גם כשזה פוגש אנשים, בחיים עצמם, אנשים הולכים ברחוב, אנשים סתם נמצאים פה, בלי בחירה. שמענו גם מהרב לייכר, קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בעזרת השם, שאמר, עם ישראל חי פה, זה קידוש השם. שאלנו אותו פעם, מה זה אומר? מה, זה כוונות, זה ייחודים? הרי הוא לא מודע לזה, עם ישראל. זאת אומרת, אם עם ישראל נמצא פה, מי שגר בארץ ישראל, כמו שחזל אומרים, אז הוא לא בוחר באופן אקטיבי, הוא לפעמים גם לא מודע, אבל הנשמה מודעת. מי שחי פה זה מדרגת חיים שהיא נדבעת בצורה כל כך קיצונית, רק לחיות פה, ואנחנו רואים היום שזה צף. כי אם הכל סביב הפרט וסביב הקיומיות, אז יש פה כמה מורכבויות. וכשהטרור עולה, או שיש כל מיני ישנים שזה יותר מורגש, וזה עולה מעל סף ההכחשה. ועם ישראל בוחר להיות פה. שוב, לא הלוחמים בחזית, זה מדרגה עוד יותר עליונה. עצם זה שיהודי חי פה, אז ממילא הוא מאפשר לב החי בהם. זה לפני הבחירה. גמרא אומרת שגאולה לא תלויה בתשובה. שלפקה מינו גם ביום כיפור וגם בכלל באופן כללי. הגאולה זה מדרגה של סדר אלוקי. יום הזיכרון מאפשר לנו לגשת מחדש לכל המושגים שאנחנו רגילים אליהם וללמוד אותם בזווית אחרת. אני אתחיל, אני אקרא לפסקה אחת. זה תלוש מתוך פסקה, מה שמצולם לכם, תכונת מסירות נפש. בסדר, מימין למעלה. זה מתוך כל ה... אגל את יצחק אבינו, אבל לא אקרא פה את כל ההקשר, רק פסקה אחת שהרב הביא פה בעניה, שבת ב', עמוד 229. מי שרצה להסתכל אחרי זה. ותכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה, המגלה שכל נטיות החיים וגילויהם דברים תפלים הם. והדבר היסודי המהותי של החיים איננו כי אם אור השם לבדו שהכל בטל לו והכל מאושר רק בישאבו באור שלמותו העליונה. נסיים רק את הפסקה ואז נסביר. וזאת היא תכונת האמת של כנסת ישראל בעצמיות מהותה, שלגבי העליוניות הזאת כל סיג ומחשך הוא רק צדדי ומום עובר. ויכול המעיין השוטף הזה המלא עוז חיים של קדושה אלוקית נאמנה לשטוף בעוזו את כל החלאה החיצונה המקרית, אשר אך כצל עובר הוא על פני שמש זקה הזורחת בגיון גבורתה. ומסיים. יש ימים כאלה שכל החיים נראים תפלים. תפלים, יש ימים כאלה שכשהכאב מופיע, אז החיים מאבדים את הטעם. כשיש כאב גדול, כאב גופני, אבל גם ודאי, כאב ברגש, כאב בחיים עצמם, אז אין תיאבון, אין כל הטעמים, כל הצבעים, כל הגוונים, כל חיוור. הכל מאבד מרקו. אפשר לחשוב שמסירות נפש זה בעצם לוותר על כל החיים. אבל מתוך מה שראינו, אנחנו יודעים שמסירות נפש זה שיא החיים. שיא החיים זה שיא הווחי בהם. מאותו גדר, כמו שבסוגיה שם הרמב"ם מוכיח, שזה לא שני צדדים, יש מצוות כאלה, מצוות כאלה, יש מצוות שיעבור ועל ירי, יש מצוות שהן יותר חמורות. כאילו זה פער במצוות, שתי סוגיות. אומר לך, לא, כל זה קידוש השם. הקידוש השם מתגלה בלחיות, זה רוב הזמן. יש מצבים שהוא מתגלה ביהרג ועל יעבור. ויש מצבים שמתגלה בהם שהסוגיה היא בכלל לא של האדם הפרטי. זה לא סוגיה על מצווה כזאת או אחרת, גם בשעת שמעת, כמו שהדברים ידועים, אפילו על הרקטה דמסנה. אבל בימים האלה, יש כאלה שעושים שיקולים, איפה אתה גר, כמה מסוכן, מה יותר מסוכן היום? בגולן, בירושלים, בתל אביב, בחברון. וכשניגשים למושג מסירות נפש, אני חושב גם בעברית אפשר ללמוד את זה, אדם לא מוסר את הנפש, הנפש נמסרת מאליה, מסירות. אתה לא מוסר אותה, אתה מתמסר. יש פה איזו מציאות שהיא, אם נחזור ליום הזיכרון שהזכרנו את הרב ציודה, אתה נפעל בה. יש רגעים שהנפש מתקללת במדרגת האומה כולה, ואין חשבון פרטי. אבל זה לא בגלל שהכל נהיה תפל. אם נדייק פה, בשורה הראשונה, נשום לי פה גם בהערה, בתכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה, המגלה שכל נטיות החיים וגילויים דברים תפלים מהם, והדבר היסודי המהותי של החיים איננו כי אם אור השם לבדו שהכל בטל לו, והכל מאושר רק בשעבו באור שלמותו העליונה. מה הכוונה שכל נטיות החיים וגילויים דברים תפלים? אנחנו יודעים שבלשון הקודש יש שני סוגי תפל, יש בתף ויש בתת. תפל בתף, ככה זה מרגיש יום הזיכרון לפעמים, זה חסר טעם. החיים אין להם טעם. חס ושלום. אדם מרגיש ככה. זה נכון. אבל צריך לדעת שהוא מרגיש ככה בגלל שלחיים מצד עצמם במנותק מהמקור האלוקי באמת אין להם טעם. אלמלא שאין חיים שהם מנותקים. ולכן החיים פה מתבררים שנטיות החיים וגילויי החיים זה לא החיים. זה רק המעגלים הנובעים ממקור החיים. מקור החיים, עושר החיים, תכף נקרא עוד איזה פסקה שמסבירה את זה קצת יותר, מתברר שבעצם כשהוא מופיע, וזה קשור למהלך קדושת הזמנים, שמופיע באומה בדור הזה ודאי, אז מתברר שהכל תפל אליו, לא תפל מצד עצמו, תפל אליו, זה אומר שהוא מקבל ערך חדש. לפעמים כדי לפגוש את הערך, אתה צריך קודם כל לשלול את הערך החיצוני. זה קשור לחורבן לאומי גם, שעתיד להפך תשעה באב ליום שמחה, חזל רומזים על זה כבר, קילה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ובאבנים, ולא בבני אדם. זה לא נחמה פור, אתה אומר לך, שמע, עדיף, יצא ככה, יש שתי אפשרויות במי הקדוש ברוך הוא יגלה חמתו. אלא יש פה בעצם ברור, שהצדדים החיצוניים נופלים, מרגישים תפלים, זה מרגיש לאדם, תפל זה אותו דבר. כשאתה אומר תפל, תף, תת, זה מרגיש אותו דבר. אבל יש הבדל עצום. כי אם הוא תפל מצד עצמו, אז אין לו ערך. איך קמים יום כזה? תמיד זה קשה למשפחות, וביום הזה, וכל עם ישראל, כשהשיח הוא כל כך יצרי, כל כך פרטי, כל כך רגשי, איך עוברים ליום עצמאות? צריך פה גבורה עליונה, שהיא גם פלא עצום, אבל היא לא אמיתית, היא לא בריאה. אבל אם היום הזה, הוא לא יום שמח במובן הפרטי, זה ברור, אבל הוא יום מרומם, הוא משמח במובן הנשמתי שלו, אז הוא יכול לאפשר לנו לראות איך החיים מתבררים מחדש ביום הזה, ולכן אין יותר טבעי אולי במעבר ליום העצמאות. בעצם יום הזיכרון זה המיימית של יום העצמאות, כי מי שבא ליום העצמאות, וזה גם בולט מאוד בדור הזה, מי שבא ליום העצמאות והוא פשוט שמח, אבל הוא לא יודע ממה הוא שמח. אז זה כבר יפה שהוא שמח. אבל צריך שיהיה מיימיד. המיימיד הזה קשור בעיקר לבתי מדרש שיודעים להתבונן על המהלך הזה. לא רק לראות אותו מבחוץ, אלא ותחזן העינינו. לא רק לשמוח במציאות, אלא גם לראות מה המהלך שמתגלה במציאות. והמהלך הוא ממשיך. מחיל אל חיים, משנה לשנה. לגבי המושג הזה של מאושר, אז מעניין במקרה, יש פה פסקה שמופיעה בפניכם לגבי המושג מדינת ישראל, זה פלא תמיד לראות, זה נראה כאילו ברב, יש פסקאות כאלה שתמיד אומרים, זה נראה נבואה. אז גזירה שהרב לא נביא. אבל יש נביא שהוא מדרגה שהיא מחוץ לחיים, אנחנו לא יודעים להקל אותה היום כמובן. יודעים ללמוד אותותיה, אבל יש מדרגה של חכם. וחכם שמזהה תהליך פנימי, אז הוא גם יודע איך זה הולך להתגלם ולהופיע בצורה חיצונית. יש הרבה פסקאות כאלה ברב, יש פסקאות ברב שהוא מבאר לנו דברים, יש פסקאות שהוא מסתכל על היום, ועוד הרבה 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 קדימה, והוא מראה לך את המציאות. סיפר לי פה חבר, למד בישיבה, חבר חשוב, הוא אומר, מה קנה אותו בישיבה? הוא אומר, הוא חזר לפה אחרי הצבא, והרב לייך יעביר שיעור על, כנראה סביב הימים האלה גם, על מדרגת הצבא, הוא אומר, הוא תיאר איך חייל, הוא לא הכיר אותו. שמעת הרב לייך, איך השיעור? אז הוא תיאר איך חייל בצבא מרגיש כשיורים עליו ומה עובר לו בראש ואיזה מדרגת גבורה ומסירות נפש. והוא צייר את זה, הוא הסביר את הפחד, הוא הסביר את כל החשיבה ומה... הוא הסביר את זה כל כך טוב שהוא כמעט נכנס לפוסט-טראו, הוא אמר לי. אמר, הוא ישב שם, אני כבר הצלחתי לצאת מזה, אני חוזר לפה, הוא מתאר לך את זה כל כך חי. אמר, בטח זה... מי זה הרב לייכר? אמר, הוא בטח היה בצבא, בטח חווה זה, הוא מתאר, זה נשמע ציור אישי כזה, וזה בדיוק, אתה תפס אותו. אחרי זה ניגש, שאל, אמרו לו, לא, הרב לייכר עשה צבא מפואר, אבל לא בדיוק, אין, לא בכמות, לא היה שם יותר מדי סיפורי גבורה. אז איך הוא קלט את זה? אז הוא הבין דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, מי שמבין את המהלך, את המגמה, את כל הצדדים הגלויים, כולם רואים. אבל מי שמבין את השורש, מאיפה זה מגיע? אז הוא יודע לתפוס את הנקודה, וגם אם הוא באופן אישי לא חווה אותה, הוא לא מרגיש אותה, הוא לא ראה אותה, זה לא אצלו בחיים הפרטיים. אבל השורש, זה קשור דווקא למדרגה הזאת, הוא הרבה יותר אמיתי מכל הציורים. אז יש פה פסקה שכתוב בה ככה. זה באמת פלא. אני אקרא אותה גם בחטף, זרות הקודש, לא לומד, אני רק את המושג, אפשר ללמוד להציץ ונמשיך. עושר המדינה האידיאלית. זה נמצא במוסר הקודש, בסרטוט, זה לא משהו מעשי, זה מוסר הקודש, שפה יש איזו תביעה שהמותג, מדינת ישראל, מופיע בו אולי בצורה הראשונית שלו, הרבה לפני שיש מדינת ישראל בפועל. אומר הרב כך, אין המדינה העושר היותר עליון של האדם. פה מדבר הרב, מה זה המושג מדינה? מדינה זה לא העושר היותר עליון של האדם, וזה ניתן לאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. שנשארו המון האידאות שהם מתאר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מדינה זה פלטפורמה כדי לממש את האידיאלים של האדם. זה המושג מדינה בעמים. לכן מדינה זה קשור, זה הכוונה חברה. החברה מאפשרת ליחידים, זה הכוונה פה חברת אחריות גדולה, זה מה שנקרא היום חברת ביטוח. זה יכול להיות ועד בית, זה יכול להיות קבוצת רכישה. הכוונה שיש איזו ציבוריות שהיא ארגון של שותפים, שכל אחד מרוויח כתוצאה מהכמות, את היכולת לממש את השאיפות שלו. וברגע שהמדינה מפריעה לשאיפות הפרטיות של האידיאלים של כל אחד ואחד, אז המדינה היא בעיה. וסדר המושגים בין המדינה ליחיד, זה שהמדינה נמצאת הרבה מתחת, אם בכלל אפשר להתייחס אליה כערך, ולמעלה בראש בפסגה נמצא האדם הפרטי. אפשר לקרוא לזה בשמות יותר כלליים, חברה, יש ביטוי חברת מופת, חברה מתוקנת, אבל המושג מדינה הוא מושג נמוך. ולכן המדינה היא לא העושר היותר עליון של האדם. זה נכון שיש צדדים באדם, לאומיים, פרטיים, כלליים, לא ברור כל כך היחס ביניהם, שכתוצאה מהעוצמות הפרטיות שלו, הוא יכול לתת ערך גם למדינה. יש פטריוטים בכל מדינה, יש... אנחנו מכירים איך זה עובד בעולם, אבל זה לא העושר היותר עליון של האדם. וברגע שזה דוגע לו בנקודה הפרטית, לא בכיס הפרטי, אנשים מוכנים לשים הון עתק למען המדינה. תולים דגלים בכל העולם. משקיעים, יש מופעים. אצל הגויים זה ימים שהם בגדלות גדולה מאוד, אבל זה לא העושר היותר עליון של האדם. כל עוד זה מסתדר, אז זה מרחיב גם לראות ימים כאלה חוגגים יום העצמאות בכל מיני מדינות, אז זה גם מעצים מאוד מאוד את הפרט. אבל אם זה על חשבון האדם הפרטי, הוא עובר. הוא יחריב את המדינה, ועל זה הוא ישרוף את המדינה. ואם הוא לא מצליח, הוא פשוט יעבור. לא בטוח שיש לו אלטרנטיבות, זה כבר שיקולים פרקטיים. מדינה זה לא מושג שייך להגדיר אותו בערך של העושר יותר עליון של האדם. זה נכון בכל העולם. זה נקרא חוקות הגויים. זה נקרא המבט של חוקים ומשפטים. ולא ייכנס עכשיו כל הסוגיות של מערכת המשפט, אבל הכל יושב על ההנחה הזאת שיש פה כלל ויש פה פרט. כמו שהתחלנו קודם, גם ביחס ליום הזה. אבל זה מתחיל לסוגיה הרבה יותר רחבה. מה הולך פה? איפה אנחנו חיים? יש כלל ויש פרט. איך מסדרים ביניהם? זה נראה מחלוקת. המחלוקת היא באופן עקרוני בין מצרים לבין כנען. לא ייכנס עכשיו בפסוק שקראנו קודם, בפרק חי בתורת כהנים. אנחנו נגיע לזאת בפרשת שבוע, כדאי לעיין בזה. לא כחוקות הגויים, לא במובן של מצרים, כמו שראינו בסדר שם, ולא כמו ארץ כנען, למרות שזה פה, ויש פה מדינה שאולי פה זה נראה קצת אחרת. וזה לא סתם שמצרים וכנען, זה אומות שהן מאוד 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 קיצוניות בדברים מסוימים. יש פה מדרגה אחרת, שהיא מבררת מה חי בהן, כמו שהזכרנו קודם. כשאנחנו ניגשים למבט הזה, אז אנחנו לא באים לחדש, זה נראה הרבה פעמים, מחלוקת מה קודם למה, יש כלל ויש פרט. החידוש הוא שזה דבר אחד, שמתגלה בשניים, ושניהם תפלים אליו בתת. ואם הם לא תפלים אליו, אז הם במלחמה נוראית. ואם הם מלחמה נוראית, אז כל אחד נהיה תפל, וכל אחד חובל את חברו. ובארץ ישראל מתברר שיש תורה כזאת, של תלמידי חכמים כאלה, שהם חובלים כשצריך. אבל הם כל כולם נועם, נועם השם. ממשיך הרב פה ואומר, מה שאין כן מדינה, כל זה היה ביחס למדינה רגילה. מדינה רגילה, הכוונה כל עולם. יש מדינות יותר קיצוניות בזה, פחות קיצוניות בזה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה שהיא מקור העושר גם של היחיד. עושר, אנחנו יודעים שיש לזה שני ממדים בעברית, אפשר יותר. עושר במובן הרגיל זה עושר ועושר, או עושר ועושר, תלוי את מי שואלים, אבל העיקר זה שמחה גדולה. עושר גדול לאדם זה צד אחד. אבל יש גם עושר מלשון אישור, לאשר את הדברים זה לתת להם תוקף, חוסן, איתנות, מתוך מבט עתידי ולא מבט רגעי. ושני הצדדים כלולים פה במדינה. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, מעל כל עושר פרטי. וכנגדו, גם בימים כאלה, זה ימים של תוקף, זה ימים של עושר. אמנם לא בשמחה הפרטית, אבל זה מרים את האנשים למדרגה אחרת לגמרי. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. לא ראו, זה הרב קוק אותם. איזה מדינה? על מה אתה מדבר? איפה? איך זה נראה? מדינת ישראל זה חידוש עצום, רבותיי, הוא לא קופירייטר, זה פשוט מותג טוב, תפס, לא. יש פה מבט אלוקי פנימי מתוך תורה, שיודע לתפוס את השורש, איך זה ייראה. אני לא יודע מה רב קוק סרטט, איפה צריך עבור כאן, מה יהיה החוקים ברגולציה. מדינה זו היא מדינתנו. ככה ראוי שתהיה מדינת ישראל. מדינת ישראל, אני חושב שהביטוי הכי רחוק שיכול להיות ממנה, מה שהיום יש ביטויים מאוד קיצוניים, זה נראה שהמחלוקת היא על ההשלכות, עוד פעם, מדינת כל אזרחיה, יש שם ביטויים, אני אכנס לזה עכשיו. הביטוי הכי רחוק שיכול להיות מזה זה מדינת היהודים. מדינת היהודים זה מדינה של פרטים. זה מדינה שמשרתת יהודים. יש הרבה יהודים, ובאמת מדינה של יהודים. זה מציאות, זה נכון. אבל כשהרב מצייר את זה, ואולי דווקא לפני שזה בפועל, יותר קל לתפוס את המבט הזה. מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר יותר עליון, גם של היחיד. טוב, לא תכנתי לקרוא את הכל, אבל הרב מסביר שתמשיך לבד. אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, כדי לעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר יותר גדול. זה עושר שמרגיש חושך. ביום הזה יש אור מיוחד, אור נוגה כזה, שהוא חושך גמור, אבל כשמתבוננים בו, אז רואים את האור שהולך וצומח. וזה יתגלה בפועל ביום העצמאות, מחר. היום העצמאות לבד, אני לא בטוח שהוא לא היה נופל מצד עצמו, אם לא היה לו את המימיד הזה. כל חפצה של מדינת ישראל הוא שיהיה שם אחד ושמו אחד. הקדושים אשר בארץ, זה מה? נראה כל חפצי בעם. אז אנחנו יודעים שהקדושים, כשאנחנו מתבונים עליהם, היכולת שלנו לתפוס אותם כקדושים, היא מצד המבט הפרטי. אבל אנחנו יודעים, אותם קדושים הם בארץ. כשאנחנו הולכים לבתי עלמין, תכף אנחנו נלך, אנחנו עומדים ומתייחדים לא ליד קבר של מאן דהוא פלוני בלבד. גם. כל מה שאני אומר פה, כמובן, זה לא בא לשלול את העולם הרגשי, את העולם הפרטי, את המשפחה, את המעגלים הקרובים, שבהשגחה האלוקית כל אחד ואחד נפגש דרכם. אבל לא להישאר בזה. לא להישאר ברובד הזה של הפרט. אדירי כל חפצי בם. יש פה מציאות של חפץ השם, וזה קשור למדינה, וממילא לכל יחיד ויחיד, בין שהוא ידע, בין שהוא לא ידע. בין שהוא כיוון, בין שהוא לא כיוון. בין שהוא מסר את הנפש, לבין שהוא נמסר. שאלתי פעם יהודי, אחרי קרב גדול, שהוא כיכב בו, אמרתי לו, מה... יהודי שבחיים הפרטיים שלו הוא פציפיסט גדול, הוא איש שלום, מה שמכון היום. הוא מתנגד בכלל לכל הדברים האלה. אנחנו יודעים שהיום הרבה פעמים רואים את זה בצורה קיצונית, שגיבורי ישראל, אמיתיים, גדולים, גיבורים אדירים, שאנחנו עמומים, מריצים את גבורת הקרב שהייתה בהם, ויכולת להתבונן על המדינה, הם נפולים לא רק בגלל חסרון תורה, הם רדיקליים לצד השני לגמרי. אז שאלתי אותו פעם, והוא באמת... בצד השני. אז ככה בהמון מובנים. אז שאלתי אותו, מה אתה אומר? קושיה, יש... תראה מה עשית. ולא בתור שמוס, אלא ברוך השם, אשרינו שזכינו. נסתכל עליו, אמרת לו, כל הכבוד לך. תלמד אותי, גם אני רוצה. תן לי קצת טיפים, איך אתה עושה את הדבר הזה? הוא חשב, 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 חשב. הוא אומר, אני לא יודע מה קרה לי. כמעט אמר לי, ברח לי. לא התכוונתי. מה זה ברח לי? זה מי שפה, אני לא יודע, אנחנו יושבי בית המדרש, לא מכירים כל כך את הדברים האלה. ברוך השם. אבל יש אנשים שבלעת הרגע, מה עובר להם בראש? מה, הוא חשב למסור את הנפש? הוא חשב לקפוץ על רימון? הוא חשב, הוא עשה שיקולים, אמר, רגע כן, רגע לא. הרבה פעמים זה נראה לנו כאילו יש לנו מערך. אני באופן אישי הייתי בורח. איך הוא לא בורח? זה גבורה אדירה. הוא התגבר על הפחד, התגבר על היצר. אבל האמת היא שיש לו מסירות נפש. מסירות נפש זה לא מדרגה פרטית. הוא לא בחר. לפעמים זה גם מתגלה אצל יחידים מסוימים בבחירה. בקרבות היותר קשים זה לא בחירה. אתה מגיע לשלב שכבר אין לך שום יכולת. זה לא בחירה, פתאום משהו אחר מופיע. מופיע פתאום איזו התנוצצות נשמתית של האומה, אין שיקול דעת, נשמע מפחיד, אין שיקול דעת. אני לא בא להקטין את הבחירה של האדם, אני בא להגיד שהמסירות נפש, זה שבעצם הנפש פתאום מתחברת, תפלה, אל משהו הרבה יותר עמוק מהנפש, של הנשמה. ויש פה מציאות כזאת של מערכות אלוקים. זה כבר לא מערכות ישראל. אנחנו עומדים מול מציאות כללית כזאת, שאנחנו בדרך כלל לא רואים אותה. הרבה פעמים זה נראה לנו שיקולים של תועלת ואיך עושים, וזה נכון, כי זה החיים המעשיים. וחי בהם זה הגדרות הלכתיות, התחלנו מזה, הרובד הפרטי וחי בהם. ולא שימות בהם. אבל רש"י אומר לך, מה הוא חי? הוא צריך לחיות עולם הבא. מי שחי את העולם הבא בעולם הזה, זה הגדרה של יראת שמיים, אז ממילא... הוא כל הזמן נמסר לדבר הזה, אז הוא גם כשהוא פועל, זה מתוך נפעלות. כמו מהלך של האבות שהזכרנו קצת ביום הזיכרון המקורי של אברהם אבינו, מה שהרב ציודה מסביר על הנפעל בתקיעת השופר, אז גם ברגעים האלה אני חושב, נסיים אולי בשיחות הרב ציודה, מופיע בפניכם עוד איזה משהו. אני חושב שנפקא מינה מאוד גדולה לנו, גם כשאנחנו מדברים, את המושגים מדינת ישראל צריך לדעת, זה הרב קורא לזה בשם, אבל היום זה שם מטבע עובר לסוחר כבר. מדינת ישראל זה כבר מציאות. זה לא מדינת היהודים. זה לא מדינה רגילה. זה יסוד כיסא השם בעולם, צריך להתבונן לזה, אמרנו. אבל זה מקור האושר של האדם, פירושו של דבר, שהכל תפל לזה, הכל מכוח זה. הכל בטל לזה, הוא לא בטל. בטל אל, מתקלל, ולפי מה שאנחנו רואים פה, אז אולי גם יש בחינה מסוימת יותר עליונה, כשיהודים נרצחים על עצם מאותם יהודים, ויותר מזה בארץ ישראל. זו מדרגה עוד יותר עליונה. בלי בחירה! זה מאוד קשה לחלק מהמשפחות, לפעמים, קדושים. שרב ציודה, שמעתי שגם על חייל שמת בסיטואציות לא קרביות בעליל, אפילו יותר מסובכות מזה, מת על קידוש השם. גם לא חייל, מת על קידוש השם, השם יקום דמו. במי? מי עשה? מה קורה פה? אני חושב שהיום אנחנו רואים את זה, גם השנה זה יותר בולט. רק כשמתבוננים בדבר הזה, אני חושב יש פה עוד איזה משהו, נקרא את זה ברב ציודה. נסתכל, אולי זה מתוך, אני אגיד לכם את המקור, שתוכלו להסתכל אחרי זה, שיחה ד' עמוד 158. תוכלו לראות אחר כך. מתוך ההתחלת הזאת, בסדר, זה תלוש מתוך מאמר קצת. מתוך ההתחלת הזאת הגענו לשכלול הגדול של הקמת מדינת ישראל. המדינה היא עוד דרגה חשובה במהלך החזרת השכינה לציון. כמו שהתחלנו קודם, ותחזנה עינינו. מי שלא רואה, אז לא רואה מהלך, אז הוא שמח כשהוא שמח. כשהוא לא שמח, הוא ממש לא שמח. אז המעברים הם גם מאוד מאוד קיצוניים. הנה ברשימת העולים לארץ, בימי עזרא ונחמיה אפשר לראות כי בין השאר עלו משוררים ומשוררות. רש"י מסביר לפי שהיו עולים בשמחה מבבל לארץ ישראל. גם אנו צריכים להרבות שמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון. אומרים לא להרבות רק שמחה, על מה אנחנו שמחים? יש הרבה מה להרחיב, בטח ידברו על זה ביום העצמאות יותר, אחר צודי התייחס לשמחה הטבעית הפשוטה, המאוד מאוד מסובכת איך שבציבוריות הישראלית היא מתגלה. הלכתית, מאוד מורכב. גם אנו צריכים להרבות שמחה ביום העצמאות על החזרת השכינה לציון אשר בהתחדשות הממלכתיות הישראלית. יסוד הכל צריך להיות ריבוי שמחה. אני חושב שכמו שהזכרנו קודם, זה, ביום העצמאות זה שמחה בחוויה, אבל היסוד לשמחה זה, זה עמדה נפשית שמצפה לישוע, שהיא עומדת ומתבוננת ורוצה לראות, להתבונן, בחסדי השם, להתבונן מאיפה הכל מגיע. וביום הקשה הזה אנחנו יכולים להיזכר לא רק במה היה ומה חסר ומי לא ומי לא איתנו, אלא זה מדרגה אחרת לגמרי. זה להיזכר איזה מהלך אלוקי פועל פה בתוכנו, ואנחנו מסורים בידו. בין במסירות נפש בפועל, מפורסם על בית יוסף, שהתאווה גם לדבר הזה והובטח לו, הידע מגיד, שיזכה למות גם כן על קידוש השם, ומת מיתה רגילה, לכאורה, מאויין במולדתנו שזה הרחבה. הוא הגיע למצב כזה שכל החיים שלו הם כאלה, זה לא רגע אחד שהוא מוסר את הנפש. הוא נמסר, הוא כל כולו חי מתוך מגמה. אז הוא חי ככה, זה מדרגה לאין ארוך יותר גדולה. עכשיו אני חושב, זה חשוב אולי היום במעבר הזה גם, לראות איך זה הולך ביחד. כמו רבי עקיבא, שראה השועל יוצא מבית קודשי הקודשים, הם בוכים והוא משחק. אז הם שואלים אותו, מה אתה משחק? זה נשמע שאלה מצחיקה, באמת מה אתה משחק? אבל הוא לא עונה להם, כי... הוא אומר למה אתם בוכים? התשובה היא לא רק, כן, יהודי עונה בשאלה, מה אתם, מה הוא? הוא אומר לך, לא, 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 זה ביחד. זו אותה סיבה. אבל אתם בוכים לפי מה שאתם מצליחים לראות. אבל מי שרואה למרחוק, אז הוא רואה איך המציאות הזאת של הבכי, היא מולידה את השמחה. השמחה זה לא יעבור הבכי, ואז, בחוויה הרגשית אי אפשר לחיות ככה. אמרתי, אני הולך לפעמים, אתה נכנס יותר מדי לפרט, אתה לא מצליח כבר לראות את הכלל. זה תופס אותך, כל המושגים משתבשים. שאלה, אבל במדינה לא הכל מסודר על פי התורה? זו שאלה ככה עדינה. אפשר היום להרחיב. אבל התשובה היא תשובה קבועה. קודם כל, צריך שיהיה לנו היסוד הנפשי של שמחה לגבי עצם הקמת המדינה. יסוד כיסא השם בעולם. מקור האושר היותר עליון של האדם, כמו שקצת קראנו. ומתוך כך נוכל להתגבר גם על הפרטים הקטנים המייבים ומייבים. יש לראות את הדברים בכלליותם. תורת השם תמימה משיבת נפש. כשהתורה היא תמימה ושלמה, אז היא משיבת נפש. אז אדם מקבל כוח גם ברגעים האלה, ביום הזיכרון. דווקא מתוך נפעלות ואי פעיליות מוקצנת. יש דבר עיקרי. סליחה על הקווים, פשוט צלמנו את זה, אבל זה ההדגשות שלי. הדבר הכללי הוא המדינה, היא כולה קודש, ואין בה שום פגם. המדינה היא לא מעל הפרט, היא מקור האושר של האדם הפרטי. אדם לא מסוגל לגלות בחייו את עצמות הנשמה הכללית. אבל המדינה מאפשרת לו לחיות את זה, להיות שותף לזה, להיות במסירות נפש כזאת, בחיים. וממילה גם במצבים מיוחדים פרטיים, שבהם החיים הכלליים מתגלים. והקדוש ברוך חי בהם. יש דבר עיקרי כללי, המדינה. היא כולה קודש, ואין בה שום פגם, במדינה, בנשמה, ביסוד כיסא השם בעולם. היא גילוי שמימי אלאי של המחזיר שכינתו לציון. אמרנו שמחזיר שכינתו לציון, זה הקמת המדינה. זה השכינה, שהאומה חוזרת לארץ. יש בשובך לציון. זה דורש מבט. המציאות היא מחזיר שכינתו לציון, זה המדינה, עצם המדינה. אבל עכשיו, היום אנחנו נתבעים למדרגה חדשה, להצליח להתבונן, מי חכם להתבונן, להתבונן אלה, להתבונן, לחסדי השם. כל השאר הם פרטים, פחים קטנים או גדולים, בעיות וסיבוכים, אין בהם כדי לפגום, ולו במשהו, בכל תוקף, קדושת המדינה. עצם ערך המדינה אינו מותנה בכך, אם יש בה יותר שומרי תורה ומצוות, או פחות, כמו שהזכרנו גם הגמרא וכמה מקומות, כמו שיום הכיפורים, יש בזה מחלוקת, אבל זה ודאי לא לעיכובה. והגאולה לא תלויה בתשובה. בוודאי השאיפה היא שכל העם כולו יהיה שייך לתורה ומצוות, אבל המדינה היא קודש בכל אופן שהיא. כי המדינה זה לא המתקן פה והחברת ביטוח הגדולה ויותר פחות איך להתארגן. יש מין דתיים, לשון חריפה של הרב צבי יהודה, שמביעים מהן ביקורת ואומרים, אם המדינה והחיים בה יהיו לפי שיטתנו ורוחנו נקבל אותה, ואם לאו, נסתייג ממנה. נשמע מוכר, פה הוא לא מכוון על מה שקורה היום בחוץ. פה הוא מכוון על ציבורים אחרים. הם מתבטאים כאילו המדינה אינה שלהם. כי הם משתמשים במדינה לתועלת הפרטית שלהם, וזה לא משנה אם התועלת הפרטית שלהם זה דמוקרטיה או כל מיני זיסמאות, או תורה. זה לא משנה. אם המדינה משרתת את הערך הפרטי, אז הפכת את המבט, זה חילול הקודש. יש מין דתיים שמביעים, דתיים אנחנו מדברים לעצמנו קודם כל, מביעים אין ביקורת ואומרים אם המדינה והחיים בה היו לפי שיטתנו ורוחנו, נקבל אותה, נשתמש בה, זה לא יהפוך להיות ערך, אבל זה טוב, זה נחמד, ואם לאו נסתייג ממנה. הם מתבטאים כאילו המדינה אינה שלהם, המדינה היא שלנו, ורבותיי פה זה כמו הרשע, אילו היה שם לא היה ניגל, אם המדינה לא שלהם אז מה הם עושים פה? רבותיי, כל מי שגר פה מוכח שהוא חלק מהדבר הזה. הוא כולו מאמין, הוא כולו שותף, שיצעק עד מחר, זה לא משנה. לא משנה מה יוצא לו מהפה, ולא משנה כמה הוא מביא, ולא משנה שביגון ושכול ובאופן פרטי, הוא משתולל בחמת זעם, והוא מסוגל באמת לעשות גם נזקים. אתה פה? זה מאוד מאוד עדין. אילו היה שם לא היה ניגל, אבל הוא כן ניגל. הוא רק משחק אותה רשע. בתודעה שלו, ובמעשים שלו, ובבחירה שלו, אולי הוא רשע. אז זה חשבון אחר לגמרי. וזה מתברר, נסיים אולי פה, נקרא את המשפט האחרון, המדינה היא שלנו, של כל כלל ישראל, ושל כל אחד ואחד מישראל. אם מסתייג ממנה הרי הוא אינו רואה את החזרת השכינה לציון. לא זוכה לראות בישועתיו, זה יש פה מה להעריך. הגמרא אומרת בכמה מקומות, גם בבא בתרא ועוד, שהרוגי מלכות, אולי מורה על השמיים, וסידר לנו קצת את היחסי כוחות. הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אז ביטוי מאוד מאוד מעניין, רק נזכיר את זה, אולי שם מדובר ספציפית על אותם לוליאנוס ופרפוס, לא נכנס כל הפרטים עכשיו, גם חרגנו קצת מהזמן, אבל זה דוגמה קיצונית למושג הרוגי מלכות. בדרך כלל, אני ככה הבנתי, הרוגי מלכות הכוונה, מלכות הרשעה, עמדה עלינו מלכות יוון הרשעה, עמדה עלינו מלכות יוון הרשעה, כל זמן, והרשעה שלו, אז הם נהרגו על ידי מלכות, אבל זה לא הפשטות לכאורה. הרוגי מלכות זה כשמקימים מלכות השם, כשמופיעה, נכון שבאופן מעשי באה המלכות רשעה. לפעמים זה לא מלכות, לפעמים זה נראה משהו אחר לגמרי. אבל מדינת ישראל, לפי מה שאמרנו פה, כשזה מופיע, אז הקדושה היא כל כך עליונה, שלא מחזיקים כל היחידים בדבר הזה. גם בצד הלכתחילאי, בבחירה, במסירות נפש, בעוז וגבורה, וגם בעצם קיום החיים, לבחור לחיות פה היום, זה פלא עצום. זה קידוש השם. נכון שלא כולם מודעים וזה קמים בבוקר, אפשר לשרות פה, מסוכן פה. יש כאלה שאומרים, לא, חברות זה מסוכן. כל אחד עם האשליה שלו, יש את הערבים שקרובים לו, יש לו את הסיכונים שלו, הוא גר ליד שם, הוא גר ליד שם, כל אחד מסתדר בסוף. אבל מי שגר פה, אז הוא חלק מהמלכות, אז המלכות מופיעה בו, אז הם מרים אצלו את יסוד העושר יותר עליון של האדם. וכל בריאה, בריאה ובריאה, כמו שבמקום אחר מופיעים בחזל, אני בריאה וחברי בריאה, בריאה זה הביטוי הפרטי של האדם. אבל הבריאה היא לא רק פרטית, זה ההגדרה של בריאה, לא הכוונה זה ולא זה. היא בריאה, יש בורא שמתגלה גם בבריאה הזו וגם בבריאה הזו. אבל המבט הזה שתופס כל דבר באופן פרטי לא מאפשר להיפגש עם המדרגה הכללית, שהיא הרבה למעלה מהבחירה, היא מתגלה בבחירה. אבל המסירות נפש האמיתית הזאת היא לתת למציאות הכללית להופיע בנו. בלשון העם, איך הזכרתי קודם איזה חבר, הוא אומר, אתה מאבד את זה. אתה לא מאבד את זה, אתה מוצא את זה. אתה עוצר את כל החיים, אתה לא תוך כדי מנסה גם לגנוב סוגיה, להגיד תהילים, לתפוס כוונות, להיזכר בחבר. אפילו זה לא, למרות שהדברים באופן טבעי צפים, אז זה גם הכל משולב פה ביחד. אבל צריך להקדיש לזה זמן, וצריך להתייחד, כאומה. אני רואה את זה לפעמים, אני הייתי חייל צעיר פעם, הלכתי על מדים נקיים כאלה, בלי כלום, עם איזה קומטה, שאתה לא קשור אליי בכלל. הלכתי, שלחו אותך, איך אתה מגיע צבא, בערך מגיע מזיכרון, שולחים לקברים, יש תקסים, כל מיני דברים. ראיתי חייל שהולך קצת מרושל, וראיתי איזה סבתא יושבת לידו, מסתכלת עליו, כאב לה. הלך לה, וואלה, בלי גומיות, אני יודע משהו. אז הוא מסתכל, כואב לה. עכשיו, זה נשמע ביטוי קצת, מה את רוצה ממנו? חייל, הוא שבוז, הוא גמור. את יורדת לו לחיים, את לא היית חייל? טוב, לא, לא יודע, אבל זה מה שמפריע לך, הגומיה שלו? אבל זה מפריע לה. זה מלכות השם! אותי זה ככה מאוד עצבן. זה לא בישיבה. בחוץ כן מהירים. נפלתי עליו. הייתי בעצמי חייל צעיר, וואי, זה לא יודע מה משנה, אבל זה ביזיון. אני חושב, יש מדרגה כזאת, יש, אומרים, חייל טוב זה חייל ממורמר. יש חייל, תמיד, זה היה פה, שם, זה. ביום הזיכרון, כולם פתאום מתיישרים. כולם מותחים מדים, כולם נעמדים. למה? כי זה כבר לא משהו פרטי. כשהמלך מתגלה, כמו ביום הזיכרון, כשאנחנו עומדים בראש השנה, לא מתעסקים יותר בתשובה כזאת, בתשובה כזאת. זה לא הנושא עכשיו. זה מחייב גם לרדת עד לדיוטה התחתונה ולהצליח לטוף את זה. ובאמת הסדרים האלה הם לא פשוטים. אז שנזכה בעזרת השם בימים האלה להתבונן ולהתרומם בכוח הקדושה הכללית הזאת. ומתוך כך נחגוג גם את יום עצמאותנו.